כאשר תבין דברי חוכמה עמוקה מאוד. כלומר, אנחנו מדברים כאן על המצב של עם ישראל באחרית הימים, שהקשר בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל יהיה בעל אופי שונה ממה שהוא היה עד עתה, וזה בשלושה עניינים. א', שהקשר יהיה נצחי, ב', שהקשר יהיה מכל צד, ג', שהוא יהיה חזק. הוא אומר באחרית הימים. אחרית הימים זה מושג מספיק לא ברור כדי לכלול מה שאתה רוצה בו. אתה אומר בעתיד, מה זה בעתיד? זה יכול להיות עוד שנייה, זה יכול להיות עוד מיליון שנה, גם זה בעתיד וגם זה בעתיד. מושג רחב. אנחנו מדברים פה על השאיפה הכוללת, למה רוצים להגיע, כן? ושלושת הנקודות האלה באו לידי ביטוי בפסוקים המפורסמים בהושע, נכון? והרסתי אכלי לעולם, זאת הכוונה שזה הקשר הוא נצחי, והרסתי אכלי בחסד ובמשפט ובצדק וברחמים, שהכוונה שזה דבקות מכל צד, והרסתי אכלי באמונה וידעת את השם, שזה קשר חזק. זה שלושת העניינים. עכשיו הוא, וגם הוא הסביר מה זה חסד ומשפט, צדק ורחמים, שמצד האדם יש צדק ומשפט, והקדוש ברוך הוא משלים בחסד וברחמים. לבריאות, מה זה צדק ומשפט? זה קצת לא הסברנו בפעם שעברה, אז נסביר. הצדק ומשפט, או צדקה ומשפט, אלה הן מידות הופכיות זו לזו. כי הצדקה עניינה ויתור. אני מוותר לך. אני עושה מעשה שאינני מחויב בו. משפט? חייב. אז יש פה סתירה. והחידוש של תורת משה זה החיבור בין שתי המידות האלה כאחד. כלומר, האידאל המוסרי של תורת משה הוא איחוד המידות. לא רק מידה זו או מידה זו. אלא שהמידות תתאחדנה. הווה נקרא בפנים. כאשר גמרנו את כל העמודה השמאלית של עמוד קופי וב, כן, אני חושב שכן. כאשר תבין דברי חוכמה עמוקה מאוד, תדע. כי אי אפשר להיות לעתיד פירוד בין השם יתברך שהוא העילה, ובין ישראל שהם עלולים מן השם יתברך. הכיצד? היחס בין עילה לעלול יש לו שני ממדים. לפי מה שלמדנו גם בהערה של המהר"ל בעניין התפילה. התפילה, אתם זוכרים לגבי הסוגיה במסכת ברכות של גילו ברעדה בתפילה. כאשר אני מתפלל, זה מעמד של שמחה או של יראה? כן? זוכרים את השאלה הזאת? כן או לא? כן? זוכר שדיברנו על זה באיזה פרק? בסדר. אבל דיברנו על זה פה במערל. האם יש בתפילה ממד של שמחה או של יראה? הראינו שזאת בעצם שאלה שהתלמוד בעצמו שואל במסכת ברכות. יש לה קיש שם מובה, יפה. והמערל מסביר ששני הצדדים של השאלה היא בגלל האופי של התפילה. זה היחס בין העלול לבין עילתו. אז מצד אחד, הוא עילה ואני עלול. אז זה עצמו פירוד, זה מרחק. הוא עילה, אני עלול. אז יש יראה. ומצד שני, אני העלול של העילה הזאת. אז יש לי קשר אל העילה, אז יש שמחה. בסדר? נגיד בפילוסופיה קוראים לזה, שהאלוה הוא בבת אחת טרנסנדנטי ואמננטי. מצד היותו טרנסנדנטי, נבדל, הוא רחוק ממני. הריחוק מוליד את היראה. מצד שני, אני נבראתי על ידו. אני הופעה אמננטית שלו. אם כן, יש לי אהבה, יש לי שמחה בקשר הזה איתו. עד כאן מובן? כן.
מה עם ההגדרה הזאת שאני חלק ממנו? קיים בכלל?
הביטוי חלק ממנו, האם זה קיים? לא, אין דבר כזה.
למה?
אני רוצה להזכיר לך שלפי היהדות, האלוהים הוא אחד. נכון? כן או לא? זוכר את זה? באחדות אין חלקים.
נכון. האחדות האמיתית. האחדות לא מתחלקת. לכן אני לא יכול להיות חלק ממנו. אם אני חלק מהאלוהים, אז בבקשה, תשתחווה לי. למה לא עשית את זה? למה לא הקרבת לי קורבנות הבוקר? מדוע לא הקרבתי לעצמי קורבנות הבוקר בעצם? הייתי צריך להקריב לעצמי קורבנות, לא עשיתי את זה, אני לא בסדר.
לא, לא בכוונה כזאת, לא בכוונה כזאת, בכוונה שכל המציאות היא אלוהה, זאת אומרת שגם אני חלק מזה.
אתה אומר, אתה יכול להגיד שהמציאות היא אלוהית, משהו אחר. המציאות היא אלוהית. אלוהית, אבל היא לא אלוהית. חייקה. לא, היא אלוהית ולא אלוהים. יש הבדל. נכון? יש הבדל בין אלוהי לבין אלוהים. נכון? טוב. הלאה.
מה זה חלק
אלוה ממעל? זה פסוק באיוב.
נכון. ומה זה אומר?
תסתכל על הפסוק בשלמותו. ומה חלק אלוה ממעל נחלת שדי ממרומים. שים לב, אני חוזר על הפסוק. ומה חלק אלוה ממעל נחלת שדי ממרומים. איך אתה מבין את זה? שמת לב שזה תקבולת, כלומר זה תקבולת קיאסטית. כן. בתקבולת הזאת, אז מה מקביל לחלק? אני חוזר על הפסוק. ומה, יפה, נחלה. חלק ונחלה. נכון? זאת אומרת, חלק במובן שזו נחלתו. חלק השם עמו, יעקב, חבל נחלתו. זאת אומרת, איפה יש לקדוש ברוך הוא חלק ונחלה בעולם? בנשמת האדם.
או?
יפה. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא בא לביקור בעולם הזה, איפה הוא מתיישב? בנשמת האדם. אפשר לומר. טוב, זה קצת יותר מורכב מזה, אבל לפי שעה זה מספיק. טוב, הווה נקרא בפנים. כאשר תבין דברי חוכמה עמוקה מאוד, תדע כי אי אפשר להיות לעתיד פירוד בין השם יתברך, שהוא העילה, ובין ישראל שהם עלולים מן השם יתברך. זאת אומרת שלעתיד לבוא בא לידי ביטוי, דווקא הממד של הקשר שיש בין העילה לעלול, יותר מאשר צד הפירוד שבין העילה לעלול. נכון? אני אומר כך, אמרנו שהיחס בין עילה לעלול הוא יחס כפול, שהוא מצד אחד פירוד, מצד שני דבקות, נכון? אמרנו את זה או לא? לא, אמרנו את זה בדקות שהיית פה גם כן. דיברתי על התפילה, אתה זוכר שדיברנו על התפילה? לא היית פה. התפילה, זה יוצר אצלי יראה או שמחה?
יראה.
למה אתה אומר יראה? כי אני רחוק ממנו, כי אני העלול של העילה, נכון? שמחה מצד שזאת העילה שלי, זה מקור החיים שלי. נכון? כפי שאמרנו בזמן שאתה היית פה, זה אני כבר יודע שאתה היית פה בשיעור. כן. אז אני לא מבין למה אתה לא הקשבת. אבל העילה והעלול. אם אני, הוא עילה ואני עלול, אז אני הפוך ממנו. נכון? אבל מצד שני, אני כל כולי מאיתו. אם כן, יש שמחה. מצד ההופכיות יש יראה, מצד הקשר יש שמחה. המהלך של ההיסטוריה, וזה החידוש של המערב, שהרעיונות המטאפיזיים מתגלים גם במהלך ההיסטוריה. בהיסטוריה יש לך שני זמנים. יש לך...
מה מטאפיזי?
מטאפיזי זה מה שמעבר לטבע. כן? אז יש בהיסטוריה שני זמנים. יש זמן שבו בא לידי ביטוי המרחק של הנברא מהבורא, ויש זמן שבו בא לידי ביטוי הקשר בין הנברא לבורא. מובן? כן, בזמן הזה שבו אין גילוי שכינה, אז אנחנו חווים את הקשר שלנו עם האלוהות יותר כיראה, יש לנו מרחק ממנו, ולעתיד לבוא, ורסתיך לי לעולם, ורסתיך לי בחסד ומשפט, בצדק וברחמים, ורסתיך לי באמונה וידעת את השם, אז שם בא לידי ביטוי דווקא הקשר של דבקות עם הבורא. בסדר? כפי שאמרנו בתחילת השיעור, בחלק שבו לא הקשבת. כן, בבקשה.
מה חשוב להיות עלול? מה לא שמח בלהיות עלול?
מה השמחה שיש בלהיות עלול? שאני עלול של העילה הזאת. כלומר,
אם היית עלול של עצמי,
אם היית עלול של עצמך, אז היו שתי בעיות. א', היית קטן, כי יש גבול לכוחות שלך. בסדר? ב', היית אלוה. זה יודע כמה שאלוה מרגיש בודד? כי אז אין לך אינטראקציה עם אחרים.
למה בודד?
אני אסביר לך. לא, כי מי שאיננו זקוק לזולתו הוא אלוהים. נכון? מי שאין לו שום צורך באחרים, אז הוא די לעצמו. קוראים לזה אל שדי. די לו לעצמו. בסדר? זה האידאל של הרב הקוטקו.
שאחרים צריכים לו, זה פשוט, זה מחפר, אבל אני לא חושב שזאת הרמה של העניין פה. מה שאני מנסה להגיד זה שאני צריך להיות מרוצה מזה שאני קטן קומה ושאני תלוי ושאני...
לא, ההפך. אתה צריך לשמח בזה שאתה מתחבר אל אוצר חיים אינסופי, שהוא גדול ממך. ברור? כלומר, נגיד את זה אחרת. אם אני מסתכל רק על עצמי, אז אני שום דבר. כמעט. כן? אני כאבקדק בתוך הוויה כמעט אינסופית. אז אין משמעות כל כך לקיום שלי. אבל אם אני הופעה של חיים אינסופיים, אז יש ערך לחיים שלי. ראיתי? או לא? אבל לא לגמרי מובן. אז אולי לא הבנו אחד את השני. אז יש לך בטח קושי על מה שאני אמרתי. הסבר.
מה שאני בעצם שואל,
זה
שאני החיבור שלי איתו. אם החיבור שלי איתו הוא ביחס של קשר, של
איחוד מסוים,
או של קשר של
הבדלה. זאת השאלה. אם יש קשר, אז זה כבר חיבור. אם יש לי קשר אל אינסוף של חיים, אז יש בי ממד של אינסופיות. לעומת זה, אם אין לי קשר עם אינסוף של חיים, אז מה אני? אני איזה פיפס קטן, מחוסר משמעות.
שהקשר הזה של האינסוף של החיים, האם הוא ניתן למשחק, אם אני יכול לקבוע את הרמה?
ודאי שאני יכול לקבוע את רמת הקשר. אם יש לי גאווה או יש לי ענווה. אם יש לי גאווה, אני מחליט שאני חי ביני לבין עצמי. כן? ואם יש לי ענווה, אני מתחבר אל כל עוצמת החיים הזאת. זה מה שאומרת רון חזל, שהקדוש ברוך הוא אומר על בעל הגאווה, אין אני והוא יכולים לדור בעולם אחד. השאלה, אז מי מנצח במקרה כזה? תחשוב. טוב. בסדר? אפשר להמשיך? טוב. כאשר תבין דברי חוכמה עמוקה מאוד, תדע כי אי אפשר להיות לעתיד פירוד בין השם יתברך שהוא העילה ובין ישראל שהם עלולים מן השם יתברך. ודבר זה יתבהר לך ממה שאמר הנביא ירמיה בפרק למד א', הנה ימים באים נאום השם, וחרטתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה, לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאה מארץ מצרים, אשר המה הפרו את בריתי, ואנוכי בעלתי בם, נאום השם וגומר. כי זאת הברית, אני ממשיך את הפסוק, אשר הכרות את בית ישראל ואת בית יהודה אחרי ימים ההם, נתתי תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתובנה, והייתי להם לאלוהים, והמה יהיו לי לעם, ולא ילמדו עוד איש את רעהו, ואיש את אחיו, למור, דעו את השם, כי כולם ידעו אותי, למי גדולם ועד קטנם, כי אסלח לאבונם, ולחטאתם לא אזכור עוד. יפה. כן? זה דברי ירמיהו בפרק למד א'. הדברים האלה של ירמיהו הם עמוקים משאול. צריך להבין מה, למה הוא מתכוון. אין זה, מקרא זה יורד ונוקב עד התהום. למה הכוונה? מה בעצם הנביא אומר? מה לא היה בסדר בברית שהקדוש ברוך הוא קראת עמנו כשיצאנו ממצרים? מה? אנחנו? אני לא בטוח. בוא נראה עוד פעם את דברי הנביא. הנה ימים באים נאום השם, וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה, לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי בידם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר שהברית הראשונה שהוא קראת עמנו הייתה חסרה. משהו לא היה בסדר בברית הזאת. אז לכאורה זה לא רק אנחנו לא בסדר. יש כנראה משהו בברית שלא בסדר. כן, מה אתה רוצה?
כל מופיע שזה גם ברית יהודה וגם לישראל.
אתה אומר שביציאת מצרים לא היה ישראל ויהודה?
אתה אומר
שלא הייתה הפרדה של ישראל ויהודה ביציאת מצרים. בוא נבדוק. האם אמרת הלל בראש חודש שעבר? בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו. מכאן אני למד שכבר ביציאת מצרים הייתה הבחנה בין יהודה לישראל. בסדר? לא במובן של עוינות פוליטית כמו שקרה אחר כך, אבל הייתה כבר הפרדה. בסדר? אז בוא נמשיך. וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה, לא כברית, כלומר, הקדוש ברוך הוא כביכול מאשים את עצמו, משהו כזה, כן? מה? אני באמצע משפט. הקדוש ברוך הוא, אבל זה נכון משמע. מאשים את עצמו כביכול שיש משהו בברית הראשונה שהייתה חסר. שהייתה חסרה. היה משהו חסר שם. לא כברית, אשר, כתוב, ביום החזיקי בידם להוציאה מארץ מצרים. זה כמו ילד שמעבירים אותו את הכביש. מובן הדבר שצריך להחזיק לו את היד, כי אם לא נחזיק לו את היד הוא עלול להינזק. האם הילד מבין שזה טוב שמחזיקים לו את היד? ייתכן שהוא מבין, הוא יודע שאם לא יחזיקו לו את היד הוא עלול להינזק. אף על פי כן, מאחר והחזקת היד יש בה ממד כלשהו של כפייה, הילד יש לו דחייה כלפי המעשה. כלומר, כשאתה עושה לי טובה, בכפייה. אף על פי שאני יודע שמה שאתה עושה לי זה טוב, אני דוחה. פעם שמעתי משפט חשוב, אדם מוכן לסלוח לכל דבר, חוץ מאשר למי שעשה לו טובה. זה דבר עמוק מאוד. כי כשאתה עושה לי טובה, אתה בעצם משתלט עליי. אתה חדרת חדירה בלתי לגיטימית לתוך עולמי. אז אני לא אסלח לך על זה. יש משפט מפורסם אצל כל האימהות הפולניות מכל העדה שהיא. נתתי לו את הכל, אז למה הוא מתנהג אליי ככה? מה התשובה? נתת לו את הכל, לכן הוא מתנהג אליי ככה. מה אתה רוצה? כי זה פרץ לתוכי. אני חש את זה כלא לגיטימי, לפחות. אתה בעצם נכנסת לתוך עולמי. העולם שלי הוא אמור להיות עצמאי. עכשיו, בדלת ברירה, הייתי חלש, אני מבין, לא הייתה ברירה, החזקת לי את היד. אבל זה עושה לי בעיות. ובדיוק מה שקרה ביציאת מצרים, בעצם היינו ילדים קטנים, היינו זקוקים שהקדוש ברוך הוא יתגלה אלינו, יכפה עלינו תרי"ג מצוות, כי אם לא, היינו מתמוטטים. אבל התוצאה הטבעית, מה ההמשך של הפסוק? ביום יחזיקי בידם והוציא אותם מארץ מצרים, אשר המה הפרו את בריתי. זו התוצאה המיידית. כלומר, אני ידעתי שברגע שאני אחזיק את ידה, התוצאה תהיה, הם יפרו את בריתי. ואנוכי, מה המשך הפסוק? בעלתי בם נאום השם. מה זה בעלתי בם? לשון בעלות. הראיתי להם מי הבוס. ומאז, ההיסטוריה של היחסים בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, זה יחסים מתוחים כאלה, של הורדת ידיים. לפעמים הוא חזק, לפעמים אנחנו חזק. לפעמים הוא מראה לנו, לפעמים אנחנו מראים לו. בלתי נסבל. כמה זמן זה יכול להימשך?
אנחנו מראים לו שאנחנו לא מצליחים לעמוד...
לא, לפעמים אנחנו מראים בו, מורדים בו, לא אכפת לנו, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, שנאת חינם, הכל, טעף. נכון?
עכשיו להראות לו,
יש
משהו, בעצם הכל כמו שאנחנו מראים לו, יש בו איזשהו תלות בנו.
משהו כזה, ודאי. ברגע שהוא קראת את הדוברית, אז הוא קשר את כביכול את עצמו בנו, נכון? הוא השקיע את המניות שלו בכנסת ישראל. עכשיו, יוצא לפי זה, שצריך לבוא לידי פתרון לדבר הזה. מתי? צריך להגיע איזשהו שלב בהיסטוריה, שבו יש ניתוק בין ישראל לקדוש ברוך הוא, בין ישראל לתורת ישראל, כדי שקבלת התורה והמצוות תעשה מתוך צלילות הדעת, מתוך בחירה חופשית באמת. וזהו התפקיד החשוב שהקדוש ברוך הוא הועיד לכפירה. זאת אומרת, אנחנו זכינו שבדור שלנו, הרוב המוחלט של עם ישראל נהיה חילוני. לפי זה, החילונות ממלאת פה תפקיד חשוב ביותר. היא ממלאת את התפקיד של יצירת העצמאות. עצמאות קבלת עול מלכות שמיים. זאת אומרת, אתה לא יכול לקבל עול מלכות שמיים באמת, כל זמן שעדיין יש איזשהו שריד של כפייה וסמכותיות כלשהי. והכפייה והסמכותיות זה הכפייה של המסורת. כלומר, במילים אחרות, עד לפני 200 שנה, יהודי שלא קיים מצוות גם לא היה יהודי. מאז שברוך השם, הקדוש ברוך הוא הביא את הכפירה לעולם, אז יש אפשרות של יצירת זהות יהודית שאיננה מרגישה מחויבת למצוות כדי להיות יהודי. נכון? וזה מה שמאפשר את קבלת המצוות, קבלת עול מלכות שמיים, מתוך סילות הדעת. אז זה בדיוק מה שאומר הנביא ירמיהו. יבוא יום שבו אני אכרות את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה, ואז מה יהיה תוכן הברית? נתתי תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתובנה, והייתי להם אלוהים, והם היו לי לעם. כלומר זה יבוא מתוך הכרה פנימית. מה תהיה התוצאה? התוצאה תהיה שיפסיקו גם ללמד. כי גם כשאדם מלמד את חברו, עם כל זה שזה בלי אלימות, אבל יש כפייה מסוימת. נכון. לכן ממשיך הנביא ואומר, ולא ילמדו עוד איש את רעהו. גם ללמד זה יפסיק. ואיש את אחיו לאמור, דעו את השם. לא יצטרכו, כי כולם ידעו אותי מקטנה ועד גדולה. זאת אומרת, זה יבואו מבפנים. אז נוכל לסגור את כל הישיבות, את כל ה... לא נדפיס יותר שולחן ערוך, הכל יבוא מבפנים. כן, מה אתה אומר?
שמעתי רב יצחק וינדר,
כן, אבל לא מכיר.
שהוא אמר שאחרי השואה, כאילו לפי יש לו איזה זהה, שאחרי השואה בעצם, כאילו השואה היה אירוע שבעצם פסק את הברית בין הקדוש ברוך הוא לישראל.
כן.
ומאז כל אחד יכול באופן אישי לבחור בו מרצון.
מה שאתה אומר זה משהו דומה. אני לא הייתי אומר את זה, לא הייתי מנסח את זה כמו שאתה אומר, אבל זה די דומה. די דומה.
רגע, אבל מבטל פה את הזהות היהודית, עם בטל פה.
להגיד שהקדוש ברוך הוא התנתק.
לכן, אני אומר, זה ביטוי קצת חריף. אני לא אוהב התבטאויות חריפות. אבל, לא, אני אדם מתון בסגנוני. אבל אפשר להבין משהו כזה, כן. בסדר, אני מבין את הרגישות שלכם. בסדר, הבנתי. כן, מה אתה אומר?
אין מקום היום לכפייה? בכלל, כאילו, בשום
סוג שלי? האם אין מקום לכפייה? ודאי שיש מקום לכפייה, רק שזה לא עוזר. אתה יודע, לפי הסקרים, התברר שרוב הציבור בישראל רוצה שיאפשרו נישואים אזרחיים, לא ברבנות. וגם התברר על פי אותם הסקרים שרוב החברה בישראל רוצה להתחתן ברבנות. מה זה אומר? רוצים, רק לא בכפייה. עובדה. אתה יכול להיות מרוצה, לא מרוצה, זה הנתון. שעם ישראל רוצה לקבל עול מלכות שמיים מרצון. כן.
צריך לתת לזה לגיטימציה?
האם צריך לתת לגיטימציה? אני לא בטוח. אני רק אומר, זה נתון. כלומר, נתונים, קשה להתווכח עם נתונים. כן? זה המצב. אז הנביא, הוא מדבר על זה. כן? זה כמו שאנחנו לא נותנים לגיטימציה לכפירה. אבל הכפירה היא עובדה. אז היא ממלאת תפקיד. יש פה שאלה. מה עניינו של השלום, אשר מופיע פעמים רבות בתנ"ך, עם הצדק למשפט? אני לא יודע מה זה הצדק למשפט. בטח התכוונת, שואל יקר, לומר, עם הצדק והמשפט. עכשיו, מה עניינו של השלום? זה נושא רחב. יש למערל נתיב השלום. מספר פרקים בספר נתיבות עולם, נקרא נתיב השלום, עיין שם היטב, ודעת את נפשך ינעם. כן, הלאה. זהו, אפשר להמשיך? כן, שאל.
הרב אמר שלעתיד לבוא?
כן.
בעצם כל אחד ירגיש
בפנימיות
שלו.
נכון. ואז מלא הוא לא צריך הדרכה, הוא לא צריך...
אז איפה ההתמודדות?
אז אחרי ההתמודדות, זהו, נגמר.
נגמר.
ההתמודדות זה לא נצח. ההתמודדות זה הכרח זמני. זה מושג שבפילוסופיה קשה לקבל. איך יכול להיות הכרח זמני?
אז איפה הבן אדם כאילו השכר והעונש של הבן אדם?
נגמר. נכון, זאת אומרת, שכר ועונש, כל ההנהגה הזאת של מה שנקרא העבודה, כן? מסביר הרמח"ל, יש לזה קצבה. כן? זה ממלא תפקיד, זה הזמן, הזמן של העבודה הוא הזמן הנדרש כדי שהנברא יקנה את זכות קיומו. אחרי שנקנה, נקנה.
אז שבן אדם, או לאחרי הימים שבן אדם יבוא לעולם,
כן.
יבוא בלי מטר, שאין לו שום מטר?
כשאדם, השאלה יפה, אני חוזר לשאלתך, כשאדם יבוא לעולם באחרית הימים, האם הוא יבוא ללא מטרה? ודאי שלא, הוא יבוא עם מטרה. מטרה של להנות בקיום שהוא זכה לו בגלגול הקודם. תראה, אתה מזכיר לי שאלות על התקופה של אחרית הימים. זה מזכיר לי את השאלה ששאלו את רבנו סעדיה גאון. איך הוא מביא בספר אמונות ודעות? אישה שהתחתנה והתאלמנה והתחתנה, שלושתם חוזרים בתחיית המתים, למי חוזרת? לראשון או לשני? ואז הוא ענה שיש בזה שלוש תשובות: תשובה ראשונה לראשון, תשובה שנייה לשני, תשובה שלישית, משה ואהרון יהיו שם, תשאל אותם. זאת אומרת, מה הוא התכוון לומר, אני חושב בזה? כלומר, רבי אלו סעדיה היה לו חוש הומור כנראה. הוא רצה להסביר שיש קטגוריה של מציאות שאתה לא יכול לדון על פי דרכי החשיבה של היום. זה רחוק מדי ממך, כדי לדעת איך דנים את זה. בסדר? כן. זה אותה תורה, אבל היא הליבה. תראה, יש ביטוי כזה במסכת יבמות: עתידין מצוות להיבטל. ביטוי זה, עתידין מצוות להיבטל. אז זה כמובן שהמפרשים הרחיבו בדבר הזה, מה זה מצוות בטלות לעתיד לבוא? איך מצוות בטלות? אחד הפירושים אומר שהמצוות בטלות בשישים. זאת אומרת, שהן מפסיקות להיות מורגשות כמצווה. כן? זאת אומרת שלמשל, תראה, שוב ניקח דוגמה של ילד שצריך לנעול נעליים. בשבילו נעילת הנעליים זה מבצע, כן? זה לוקח לו חצי שעה, בסוף הוא גאה מאוד, מראה את הקשר הלא מוצלח לאמא שלו ומבקש סוכריה כולה. זה מרכז החיים שלו. עכשיו, אדם מבוגר גם הוא נועל נעליים, אבל הוא לא מקדיש לזה תשומת לב, או? כי יש לו דברים אחרים בראש. הוא נעל נעליים כי הוא צריך שהנעליים שלו תהיינה נעולות. אז גם אצלנו המצווה היא מרכזית מאוד, כי אנחנו מתאמצים בה מאוד. לעתיד לבוא זה בטל, אז ודאי שנקיים את המעשים, אבל הם לא יהיו בעלי אותה משמעות מרכזית של כפייה, מצווה וכדומה. הם בטלות כמצוות.
אז מה ההתאמצות?
אז נעסוק במשהו אחר לגמרי, בדעת אלוהים. נעסוק בדעת אלוהים. כן, אומר הרמב״ם, יהיה עסק כל העולם לדעת את השם בלבד.
אמונה.
לא אמונה. אני אמרתי אמונה, אמרתי לדעת את השם. משהו אחר לגמרי. כן, בבקשה. כן, אתה שואל על הגמרא. כן, שהגמרא אומרת שמזה למדנו שמותר כלאיים בציצית. שמותר כלאיים בתכריכים, סליחה. שמותר לקבור בבגד של כלאיים, בגלל שכשהוא יקום, אז כבר זה יתחיל את המתים, אז ממילא הבגד הזה לא יהיה אסור. כן, אז זה סוניר הרב קוק, באגרות ראייה, שהכוונה שתנאי האקלים יהיו כאלה, שאדם לא יזקוק לבגדים. אז גם כשהוא לובש כלאיים, זה לא דרך לבישה. אז ממילא, זה לא אסור. כן. יש פה שאלה יפה: האם תקופת המדבר לא מספיק ניתוק במרכאות? תשובה: תקופת המדבר לא רק שלא הייתה ניתוק, היא הייתה החיבור היותר קשה שיכול להיות. זאת אומרת, כל הזמן הייתה נוכחות של השכינה באופן כל כך כפייתי, שברגע שעשו פיפס אחד קטן, אש בערה בקצה המחנה. זה בדיוק הבעיה. תקופת המדבר הייתה תקופה שבה לא היה ניתוק. אלא מה? יכולת לשאול על תקופת מגילת אסתר. הרי כתוב במפורש, כן? שבזמן מגילת אסתר בטלה הכפייה של נתינת התורה. איך כתוב? נכון? כפה עליהם הר כגיגית, שכתוב והתייצבו בתחתית ההר, בתחתית ההר, שהקדוש ברוך הוא אמר, אם מקבלים אתם את התורה מותר, ואם לאו, שם תהה קבורתכם. אז קיבלנו את התורה בכפייה. אומר על זה רבה בתלמוד, מכאן מודעה רבה לאורייתא. כן? מכאן שאנחנו פטורים מלקיים את כל התורה כולה, כי היא ניתנה בכפייה. דבר שניתן בכפייה אין לו תוקף משפטי. אומר התלמוד, אף על פי כן, הדר קיבלוה בימי החשבראש. כלומר, חזרו לקבל את התורה מרצון בימי החשבראש. שנאמר, קיימו וקיבלו היהודים, קיימו הכוונה אישרו את מה שקיבלו כבר. איך זה יכול להיות? כי בזמן החשבראש, מלך פרס, האומה הייתה מפוזרת, הייתה אפשרות ממשית להפסיק את הקיום היהודי. ממילא היו בטלות כל תרי"ג מצוות. ואף על פי כן, במקום לעשות זאת, היהודים הוסיפו לעצמם עוד מצווה נוספת, קריאת המגילה. אז הם אישרו רטרואקטיבית את הקבלה של תרי"ג המצוות שנעשתה בכפייה. אז לכאורה, כל מה שאני אומר כאן על ירמיהו שמדבר על ברית חדשה וכו', כל זה כבר התקיים. זה מה שיכולת לשאול. כן? מה התשובה? נכון, אבל זה היה בחוץ לארץ. כלומר, זה היה מחוץ למסגרת הלאומית. לכן היה צריך עוד פעם תקופה של קבלת התורה מרצון מתוך לאומיות ציונית חילונית, וזה קרה בחסדי השם יתברך במאה ה-20. כן. רק שנייה, יש פה שאלה מעניינת. מה יהיה תפקיד הרבנים לעתיד לבוא? יפה, לא יהיה. לא יהיה. לא יהיה תפקיד הרבנים בעתיד לבוא. כן. אני צריך למצוא איזה עבודה. יש לי מישהו אולי קורס מחשבים, משהו. כן, מה אתה רוצה? כן, נכון, לא. מה שזה אומר, שזה מפורש בנביא הושע, אבל פסוק אחר מה שאמרת. ביום ההוא תקראי לי אישי, ולא תקראי לי עוד בעלי. נכון? מה ההבדל בין איש לבעל? בעל יש מידה של עליונות, משון בעלות. איש זה שוויון. והסירותי את שמות הבעלים מפיה, ולא יקראו עוד בשמם. וקראתי להם ברית ביום ההוא. עם עץ השדה וכו'. אבל הניתוק בעצם זה השבוע שלא מתראים לפני החתונה. נכון, אפשר לומר. טוב, אבל מה אמרת? השבוע שלא מתראים לפני החתונה, איפה שמעת על דבר כזה? זה מנהג אחינו האשכנזי, נכון? מנהג אחינו הספרדי, אין דבר כזה. שלא ת... לא, אני אומר, למה... לא, לא, אל תתחילו דברים כאלה, כן? לא, לא, פשוט שלא יתחילו. אני... כי אני נגד שינוי מנהגים. סליחה, אני רוצה להסביר לך, את המשמעות של המילה מנהג. כי היום מתבלבלים, בגלל העברית המודרנית, חושבים שמנהג זה מה שעושים וזה מה שרוצים. המילה מנהג בהלכה פירושה פסק. בסדר? אז אם אבותיהם של אחינו הספרדים נהגו שלא להפריד בין חתן לכלה בשבוע ימים לפני החתונה, אז זה פסק. בסדר? אז אל תתחילו לעבור על פסקי אבותיכם.
כתוב שנהגו שלא לעשות
את זה? בוודאי. עכשיו, בכלל, אני לא מבין, כל הזמן מדברים נגד רפורמים. אני, בזמן האחרון, אני כל שנה שומע פסקים חדשים שלא הכרתי בילדותי. אז מי אמר שהיהדות לא מתפתחת? כן?
בקשר לשמירת המסורת.
הרי אבותיך היו צדיקים. מה אתה צריך לעבור על דבריהם? מה, אתה יותר צדיק מהם? אז מה, לא משנה, כן? זה כמו אחד, פעם שאל את הרב מרדכי אליהו, מה דעת הרב על אלה שמניחים תפילין כל היום? אז הוא אומר, הם צריכים להיות יותר צדיקים ממני. כן, מה אתה רואה?
אני אומר, אולי יש איזשהו מהלך שבעצם ששם ישראל עובר של הלכה אחת מנהגים שמאחדים את המדינה, שכן צריך לדרבן אותו, כן צריך להגיע לזה
טוב, יש לי כמה תשובות על שאלתך. אתה שואל, מדוע לא לעשות מנהגים שיחדו את כולם? למה? נאמר שאני מקבל את דבריך. למה תמיד לכיוון החומרה? לא, זה מה שאני שואל. למה האופנה זה שאתה יותר צדיק אם אתה יותר מחמיר? איך מצאנו דבר כזה? להיות יותר צדיק זה לעשות מה שההלכה אומרת, לא להיות מחמיר. איך מצאנו שיש ערך לחומרה? לא, חוץ מזה שאני לא מסכים איתך לגבי האיחוד של המנהגים, אבל זה עוד נושא אחר. כי ודאי שהאחדות לא באה על ידי טשטוש. כי אם כדי לאהוב אותך אני צריך להיות כמוך, זה סימן שאני שונא אותך. אני חוזר על זה. יש הרבה פעמים ביטוי כזה, כדי שנוכל לאהוב, בוא נבטל את ההבדלים. אז מה משתמע מאחורי הביטוי הזה? אני שונא אותך. אבל כדי שנוכל לאהוב, אז תפסיק להיות אתה.
אולי, אני ככה במחשבה.
זה מה שזה אומר?
אוקיי. מה? אבל השאלה אם עוצמה של עם ישראל לא תהיה יותר חזקה בכך שהוא מאוחד.
ודאי, עם ישראל יותר חזק כשהוא מאוחד, לא כשהוא אחיד. האחידות זה סוג של מחיקה. כן? תראה, יש בדים מאוד יפים. כדי לנקות אותם, בוא נשים אותם באקונומיקה. זה יהיה אחיד. לבן. כן, נכון. טוב, הלאה. כן.
חזרה לביטור שהוא תוצאה מהמדע, משהו שכל אחד צריך לעבור, או שזה לאומי פעם אחת.
אתה שואל, האם כולם צריכים לעבור את הניתוק הזה? כן, כלומר, לפי זה, האם אנחנו צריכים להעביר קורס של חילוניות לכל דתי? אני חושב במידה מסוימת כן. זאת אומרת, זה לא דווקא חילונות במובן החברתי של המילה. אבל איך אמר פעם מלברנש? שמעת על מלברנש? התלמיד של דקארט. דקארט, שמעת? טוב. אז הוא אמר, אי אפשר למצוא את אלוהים, אלא אם כן איבדת אותו. יש משהו בזה. עכשיו, שמעתי פעם סיפור, אני לא יודע עד כמה הוא מדויק מבחינה היסטורית, אני לוקח אותו בערבון מוגבל, שמישהו שאל פעם את הנזיר זצ"ל, אמר לו, יש לי כל מיני שאלות באמונה. ענה לו הנזיר, דיימה גם לי, אבל הספקות שלי מעולם לא ירדו מהשולחן ערוך. כן, זאת אומרת, יש שולחן ערוך, זה שולחן. יש ספקות, אבל הם על השולחן. הם על השולחן הערוך. לא יוצאים ממנו. טוב. איפה היינו? אני לא יודע בדיוק איך להסביר, איך ל... לא, זאת אומרת שהוא לא עבר על ההלכה. אני הייתי אומר את זה כך. יש כל מיני אופנים איך לעבור את כל ההתמודדויות. למשל, אומרים, דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. זאת אומרת שכל דור ודור חווה את חורבן הבית. נכון? אבל אני חושב שיש הבדל בין אלה שראו את המציאות של החורבן, עם הרומאים שמשתלטים על המקדש, לבין הדורות שבאים אחר כך, שזה כאילו. אתה מבין? יש גם כן. אז אפשר לעבור דברים בבחינת כאילו.
אבל זה לא...
זה כמו שאומרים, אתה יודע, שמי שמשתתף בסעודת פדיון הבן, זה כאילו התענה 84 תעניות. שזה למי שיש לו כאילו עבירות. כן, מה אתה?
ברור שזה לא אותו דבר, כי ברגע שזה כמו שבן אדם לדוגמה, אז הוא, נגיד, לא מצא, נגיד, הפסיד 50 שקל, או שהוא לא הרוויח 50 שקל.
כן, נכון. אבל בכל זאת, יש יחס בין שני דברים. טוב, אוקיי. ובכן, רבותי היקרים, אני מציע שאנחנו נמשיך בדברי המהר"ל מפראג. ובאור עניין זה, כן, אחרי שהמהר"ל הביא את דברי הנביא, ובאור עניין זה, כי בעולם הזה הגשמי, אין כאן חיבור הגמור. החיבור הגמור. כי העולם הזה הגשמי נפרד ונבדל מן השם יתברך, שהוא העילה. לכך ישראל... אגב, מה זאת אומרת שהעולם הגשמי מפריד מן העילה? מה בגשמיות מפריד מהשם? אפשר להגיד שזה הסופיות, אפשר להגיד שזה הפרטיות, אבל נראה, נגיד, בפי הסברה של הרב אשלג, שזה הרצון לקבל. הגשמיות פירושה הרצון לקבל. מי הוא האלוהים עבור הנברא? מי שנותן. אז ההופכיות של הנברא כלפי הבורא זה זה שהוא מקבל בעוד שהבורא נותן. בסדר? זה הכוונה. כן? לכך ישראל לא היו חוזרים אחר השם יתברך להיות דבקים בו מצד, כי ישראל הם בעולם הגשמי הזה שהוא נפרד, נבדל פה, כאן נפרד, עד כי לעתיד שיהיה העולם הזה בלתי גשמי חומרי, ואז ישראל אי אפשר להם בלא זה, ובעולם הזה השם יתברך היה מחזיר אחר ישראל. כלומר, הקדוש ברוך הוא כאילו רדף אחרינו, מחזר, מחזיר, הכוונה מחזר אחרינו, וכשיגיע הסוף שיהיה סילוק הגשמי, יהיה חיבור לגמרי. רק ישראל, מפני שהם בעולם הזה הגשמי, שהוא נפרד מהשם יתברך, אינם מחזירים אחר השם יתברך. עד לבסוף, שאז יסולק ההבדל הזה. וזה שאמר הנביא הושע, ביום ההוא תקראי לי אישי, ולא תקראי לי בעלי. פירוש, כי שם איש ואישה נקראו, כאשר יש לה איש ואישה חיבור ביחד. ושם יה, יודה, הוא מחבר אותם לחיבור גמור. אבל שם בעל נקרא על שם שהוא בועל אותה, הוא פועל בה. והרי תמצא ובעלה שהוא לשון פועל, ולכך הדבר הזה הוא מצד האיש,
הפועל בנקבה. וכיוון שהוא מצד הדבר הפועל החיבור, אפשר שיהיה פירוד לדבר זה מצד ישראל. אבל שם איש לא נקרא מצד שהוא פועל בה, רק מצד חיבורם יחד. וחיבור שלהם מצד עצמם. לכך אין ביטול לזה, ולכך אמר, ביום ההוא תקרי אותי אישי ולא בעלי. כן, בבקשה. עכשיו, אני רוצה להוסיף פה משהו. שימו לב לדברי הנביא הושע. הושע אומר, תקראי לי אישי, ולא תקראי לי עוד בעלי. למי הוא פונה? מי זאת שהנביא פונה אליה? כנסת ישראל. ומי זה בעלי? הקדוש ברוך הוא. איפה מצאנו שהקדוש ברוך הוא נקרא בעל? בעל? בשירה שירים לא כתוב בעל. אני רוצה את הביטוי בעל. אני רוצה לדעת איפה מצאנו את השם בעל לקדוש ברוך הוא. לא. אני מבקש את השם, לא את הפועל. למי בתנ"ך קוראים בעל? זה עבודה זרה. יש אליל שקוראים לו הבעל, נכון? זאת אומרת, מה רומז כאן הנביא? שיש סוג של עבודת אלוהים שהיא אלילית, למרות שהיא מופנית כלפי הקדוש ברוך הוא. מתי העבודה של הקדוש ברוך הוא היא עבודה אלילית? כשאתה פונה לקדוש ברוך הוא בתור בעל, בתור בוס, בתור מי שחזק, אדון קשה, שימי יעניש אותי, כן? אוי ואבוי אם אני אעבור על דבריו. אז התפיסה הזאת, אף על פי שהיא מופנית כלפי הקדוש ברוך הוא, היא אלילית, לכן הנביא קורא לה שמות הבעלים. עכשיו איך אני יודע? זה המשך הפסוקים. אחרי הפסוק, תקראי לי אישי ולא תקראי לי עוד בעלים, מה אומר הנביא? והסירותי את שמות הבעלים מפיה. אז שמות הבעלים מה זה? זה הדתיות של העולם הזה. זה שמות הבעלים.
שאני
אהבת. היה משל במלחמת העולם הראשונה, אני זוכר דבר כזה, היה, לא זוכר, אז לא נולדתי, אבל סיפרו, שהיה אחד מגדולי ישראל, שאני לא אגיד את שמו, ששאלו אותו, בעד איזו מעצמה להיות? איזו הייתה מלחמה, רוסיה, גרמניה, צרפת, אנגליה, איטליה. אז שאלו, בעד מי להיות? הוא אמר, במלחמה צריך להיות בצד של החזק. והחזק זה הקדוש ברוך הוא. אז זה בדיוק מה שהנביא בא לשלול. תפיסה הזאת. מעניין שהרב קוק גם...
הרב, למה אתה לא רוצה להגיד את שמו?
כי אני אמרתי דבר שהוא בביקורת, אז אני לא רוצה להגיד.
הרב, אם אמרת
שמת לב שזה ביקורת?
לא הבנתי את הביקורת.
טוב, מה אני יכול לעשות? עכשיו, לא כל דבר אני יכול לעשות. עכשיו, בואו נראה, אני כאן קורא בספר אורות, בעמוד ממתת. רוצים להקשיב? אורות עמוד ממתת. אז הרב קוק מדבר על השאיפה להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, השאיפה הלאומית, כן? כנסת ישראל רוצה להיפגש עם השם. איפה היא נפגשת? איפה קבעו את מקום הפגישה? בארץ ישראל. כן? זה כמו בחור בחורה, בואי ניפגש, איפה? מקום פלוני. אז כאילו, כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא החליטו להיפגש ארץ ישראל. אז הפגישה הזאת, שבעצם באה לידי ביטוי בימינו בציונות, אתה צריכה להיות מלאה קודש. דווקא הציונות היא חילונית, איך זה? מסביר הרב קוק. התביעה הסימפתית האלוהית, כלומר האהבה, הרומנטיקה כלפי האלוהות, איננה מתגלה בכל אורה בהתחלתה. הדרבה, היא מתגלה מקודם באופן שלילי, כן? כלומר על ידי חילונות. אני פשוט מתרגל את דבר אחר. בגרשה את ההרגשות האלוהיות הזריות שאינן ממלאות את הנפש ביחס נשמתי, כי בשלטון של אדנות קשה וכוח של אלמות. כלומר, החילונות באה לגרש את התפיסות הדתיות הרגילות. מה התפיסות הדתיות הרגילות? שממלאות את הנפש בשלטון של אדנות קשה וכוח של אלמות. הבאים משמות הבעלים. הנה, אתם רואים את הביטוי פה? הבאים משמות הבעלים, מחוסרי האורה העדינה של יראת הרוממות והאהבה הטהורה והקדושה של קבלת מלכות שמיים המודבד בישראל, זרע אברהם אוהבי. כלומר, מה שהרב כאן מאשים את הדתיות של הדורות האחרונים, שהיא סילקה מן הלב את האהבה. ולכן, מה?
יהדות זה גם תפיסה
תפיסות
מסוימת. כן, תפיסות מסוימת. כלומר, התפיסה הדתית, אנחנו מדברים על היהדות כאן, שהדתיות היהודית של הדורות האחרונים, שמילאה את הנפש בכפייתיות סמכותית במקום האהבה. לכן אומר הרב קוק, זה חשוב שיבוא מי שיסלק את התפיסות האלה, ואז הוא חילוני, כדי להשיב את האהבה. אחר כך, אבל מה צריך לעשות? החברה החילונית יודעת רק למחוק. במה היא תמלא? אז צריך שיקום עוד סוג שלישי של אנשים. אנשים בעלי תפיסה של אהבה, והם ילמדו את זה. לכן אומר הרב, ולפי תגבור את השלילה בידי המוכשרים לה, כן הולכת ובאה גבורת החיוב במחנה הגדול, כמחנה אלוהים, מראשי עם בעלי נשמה של עולם האצילות. והרגש הנשמתי האלוהי הלאומי הולך ומפריח ומתחבר אל כל המאורות הגנוזים בהיסטוריה המוחשית. כן? כלומר, הרב קוק מדבר כאן על עצמו. כן? כן, בבקשה.
ההורדה של הערכים של הציונות החילונית זה תהליך שהתבצע, בהתחלה שהם הגיעו לארץ. זה באמת, היו אנשים עם אידיאלים, כאילו. אנשים שהיה להם אידיאל לבוא לארץ ישראל ו...
אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות, כן. אתה אומר שיש שקיעה של האידיאלים של הציונות. זה נכון, יש שקיעה.
אז זה לא שהם באו ריקים והם הגיעו, אלא הם הגיעו עם אידיאל.
לא, הם באו ריקים מאמונה דתית. זה מה שהרב מדבר. הם באו כדי לגרש, התפקיד שהרב כאן מדבר עליו, זה גירוש שמות הבעלים. בסדר?
שמי אמור לעשות?
זה החילונים עושים את זה. הציונות החילונית, יש לה תפקיד חשוב, היא באה לגרש את ההרגשות הדתיות הקלאסיות.
אז התפקיד שלו בשום מובן הוא לא טוב, כאילו, כי זה לא טוב שזה...
למה? זה מצוין.
לא, כי התפקיד שלו זה בעצם נגד הקדוש ברוך
הוא. לא. הם לא באים נגד הקדוש ברוך הוא, הם באים נגד הדתיים. זה משהו אחר לגמרי.
הם באים נגד הדתיים, זה לא באים נגד הקדוש ברוך הוא.
זה בדיוק הטעות של הדתיים. שהדתיים חושבים שכשהם נלחמים נגדם, זה להילחם נגד השם. וזה בעצם חלק גדול מתורתו של הרב קוק, להסביר שהכפירה החילונית של ימינו היא ביטוי של אמונה עמוקה. עשוקה שהדתיות לא נותנת לה ביטוי.
אז מה התהליך שבעצם הציונים הגיעו בהתחלה איתם?
כשהרב קוק כאן מסביר שהציונות החילונית, אחד מתפקידיה הוא למחוק מן הנפש היהודית את ההרגשות הדתיות הקטנות המפריעות לגילוי נשמת החיים שבאדם. כלומר, מפריעות לאהבה. אתה אותי? אתה איתי? לפי זה החילונים האלה מאמינים מאוד, רק ייתכן שיותר מהדתיים הבינוניים, נכון, רק שהם אינם יודעים איך לבטא את זה. מי יודע כן לבטא את זה? הרב קוק. כלומר, נאמר ככה, יש לך היום שלוש אפשרויות, או להיות דתי בינוני, או חילוני, או מאמין גדול. בסדר? עכשיו, הדתיים הבינוניים הולכים ומתמעטים ונהיים חילונים. החילונים הולכים ומתרבים ובאים למכון מאיר, ואז מגיעים לאמונה מתוך גדלות. נכון? עכשיו, יש כמה אפשרויות. אפשר גם לדתי הבינוני לעשות קיצור דרך ולהגיע ישר למכון מאיר. זה קורה גם. בסדר?
מה?
הרב מדבר כאן על לימוד האמונה. לימוד האמונה זה לא התרגשות פולקלוריסטית. זה לימוד. מתוך חופש פנימי גדול. ללא כל מעצור לרוח.
הרב, אפשר להגיד על המשרה של אחרת. הרב אמר קודם שהרב הזכיר שם משהו שישוקה, וזה נכון?
כן, האמונה הנשמתית נעשקת. כן, למשל, אם אני כל הזמן אומר לך, תשמע, אתה חייב לקיים מצוות, כי אם לא, אתה תשרף בגיהינם, ואם תקיים מצוות, תקבל מקום טוב בגן עדן, אז אני מקטין את הנפש שלך. אני גורם לך לעשות את הכל מתוך חיצוניות, מתוך כפייה, או מתוך אינטרסנטיות. לכן באה החילונות, מסלקת את ההכרות האלה, ואז מאפשרת אמונה, מתוך גדלות, מתוך בירור. לא, לא בגלל שהוא ירגיש שורק, אלא בגלל שהוא יהיה פתוח להקשיב לדברים בגדלותם. הוא יוכל להקשיב לשיח של נשמתו. אתה איתי או לא? נראה לי שאתה עוד לא איתי.
כן, לא...
להגיד ככה, הנשמה, למה היא רוצה לקיים מצוות? סליחה, אני שואל אותו. הנשמה, למה היא רוצה לקיים מצוות? מה? כי זה מתאים לה, נכון? בסדר? אבל, האם הנשמה תמיד נמצאת במודע שלנו? לא, נכון? הנשמה לא במודע שלנו, כי במודע שלנו כל הזמן משכנעים אותנו שצריך לקיים מצוות כדי לברוח מן הגיהנם. אז אם זה כדי לברוח מן הגיהנם, אז אני כבר לא מודע לזה שזה בעצם הטבע הפנימי שלי. אז תסלק ממני את האמונה הזאת בשכר ועונש ובהפחדות האלה, בכל הקטנות הזאת, ואז אני אהיה פתוח להקשיב לשיח נשמתי, ואז אני אגלה שאני רוצה לקיים מצוות, בגלל שזה בעצם טוען את שורש החיים שלי. עד כאן ברור? אתה איתי עכשיו, נכון? כן.
האם זה, פשוט מה שחלטה, האם זה נכון להגיד שבעצם הטענה המרגיזה של חוקי האקדמיה שאותיות, נגיד זה שיהוד קייבב כאל התנכי הוא איזושהי דמות משברגת של הבעל, אז בעצם...
זה בדיוק ההפך. לפי זה ההפוך, כן.
מה?
זאת אומרת, הבעל הכנעני יכול להופיע בתור, זה דברים חריפים, כן? מה שאומר הנביא. כן? הנביא בעצם טוען, אתם עבדתם אותי, אומר י' כבב, כן? כאילו שאני הבעל. זה הגרעין הפנימי של מה ששמעת בשם החוקרים המרגיזים. טוב, בואו נקרא. ומעטה תבין הכתוב אשר אמר, אשר הם מה? הפרו את בריתי, ואנוכי בעלתי בהם, שבשביל כי הקדוש ברוך הוא היה פועל בהם החיבור וזה, החיבור עילה אל העלול, ואין כאן קישור וחיבור גמור, הפרו הברית, אבל לעתיד, לא יהיה הוא יתברך פועל בהם חיבור, אבל ישראל יהיו מתחברים בו יתברך. ובפסחים, בפרק האישה, ביום ההוא, תקריא לי אישי ולא תקריא לי בעלי, אמר רבי יוחנן, ככלה בבית חמיה, שהיא כבר אצלו, ואין כאן פירוד והבדל כלל, ולא ככלה בבית אביה, שיש כאן הבדל והפרש. וכאשר ישראל בעולם הזה הגשמי, שהוא נפרד ונבדל במשהו מן השם יתברך, שהוא נפרד ונבדל במה? מן השם יתברך, נקראים שהיא בבית אביה ולא בבית חמיה. אבל לעתיד, כאשר לא יהיה העולם גשמי כמו שהוא העולם הזה, ואז הם נקראים ככלה בבית חמיה. ולכך אמרו במדרש, נקבה תסובב גבר, בעולם הזה הקדוש ברוך הוא מחזיר על ישראל. שיעשו רצונו ויעשו תשובה, אבל לעתיד לבוא, ישראל מחזירים על הקדוש ברוך הוא לעשות רצונו, שנאמר, נקבה תסובב גבר. וביור עניין זה, כמו שפרשנו, כי כאשר יסולק ולא יהיה כאן הבדל, אז ישראל יחזרו אחר הקדוש ברוך הוא, כאשר אין כאן הבדל, ואי אפשר שיהיה זולת יתברך כלל, ואבן הדברים האלו מאוד. וזה שאמר הושע הנביא, ואחר ישובו בני ישראל וביקשו את אלוהיהם ודוד מלכם, ופחדו אל השם ולטובו באחרית הימים. והרי ביאר כל מה שאמרנו למעלה. כי באחרית הימים וישובו אל השם ויבקשו אותו, כי אז ידבקו ישראל העלול בעילה ולא העילה בעלול, ואבן הדברים הנכבדים האלו מאוד. ואז תמצא שאי אפשר שיהיה ביטול אל החיבור הזה. כל מקום שהמהר"ל אומר, אבן מאוד, הכוונה שיש סוד. ומפני ההבדל הזה, שיש בין גאולה ראשונה ובין גאולה אחרונה, נאמר בגאולה הראשונה, ואכלתם אותו בחיפזון, כי בחיפזון יצאת ממצרים, ובגאולה האחרונה כתיב, כי לא בחיפזון תצאו. ולמה החילוף הזה? ובמחילתה, כי לא בחיפזון תצאו, לפי שנאמר בגאולת מצרים, ואכלתם אותו בחיפזון. זה חיפזון מצרים. ורבי יהושע בן כוחה אומר, זה חיפזון ישראל. אבא חנן אומר, זה חיפזון שכינה. אף על פי שנראה על הדבר, זכר לדבר שנאמר, כל דודי הנה זה בא מדלג על הערים. יכול, אף לעתיד כן, יהיה בחיפזון. תלמוד לומר, כי לא בחיפזון תצאו עד כאן. זה דברי המחילתה. וביור עניין זה, כי מפני שהגאולה הראשונה לא הייתה גאולה נצחית, שהרי לא היו נגאלים רק לשעה, הרי אחר כך חזרו להשתעבד. וכך היה עניין הגאולה גם כן דומה לאור הברק, שנראה ברקיע לשעה ומיד עובר. ולא הייתה הגאולה הראשונה דבר תמידי קיים, ולפיכך היה יציאתם בחיפזון גם כן. כי כל דבר שאינו קיים תמידי הוא עובר במהירות לשעה. הדבר שהוא הולך מהר זה סימן שהוא לא חזק. אבל הגאולה האחרונה, אגב יש פה שאלה במסך, האם החסידות לא החזירה את האהבה לדתיות? היא החזירה את האהבה לדתיות הפרטית, לא לאמונה הכללית. אבל הגאולה האחרונה שהוא גאולה נצחית ובלי שינוי כלל, רק תמיד קיים, ולכך לא יהיה לדבר זה חיפזון, כי החיפזון מורה על דבר שהוא לשעה, וירא שמה יעבור הזמן, לכך ממהר מעשיו, אבל דבר שאינו לשעה, אינו ממהר. כן, כמו שכתוב בנסיך הקטן, שהנסיך הקטן חולם על כך שהוא יוכל ללכת לאט אל המעיין. כן, יש פה עוד שאלה, איך היהדות הגיעה למצב כזה שהיא שכחה את האהבה? תשובה, הגלות. אבל דבר שאינו לשעה, אינו ממהר. והדברים האלו מבוארים מאוד, והתבהר לך עניין החיבור הנצחי שיהיה לעתיד במהרה בימינו אמן. כל טוב.